טוב, שלום לכולם. אנחנו היום רוצים לסיים את סוגיית עמל תורה, ואנחנו הגענו לדף 26 בעמוד 75. שתי פסקאות, לא קשורות אחת לשנייה, אבל תכף נראה שכנראה הן קשורות. ועד עכשיו בעצם עסקנו בסוגיית העמל המיועדת, או שכל אדם מישראל צריך להיות שייך אל העמל הזה. אז עד עכשיו סוגיית העמל היא סוגיה כללית, היא סוגיה שכל אחד מאיתנו, כדי שהתורה תהפך להיות חיים של תורה, אז הוא צריך להיות עמל. הפסקה, פסקה מספר 5 בדף שלנו, בדף 75, בעצם עוסקת קצת בזווית אחרת. לא רק העמל, הייתי אומר, המתאים לכל אדם, אלא עמל מיוחד שמתאים לאנשים מסוימים. ואני חושב שכל מי שהוא צומח בבית המדרש, אז הוא חייב להיות חלק מהאנשים המסוימים האלה, שתכף נראה מה הם צריכים להיות ולאיזה עמל הם צריכים לכוון את עצמם. אז באמת דברים אמורים. הגמרא דורשת 3 דרשות ביחס למילה היחידנית המופיעה בתורה, והיא אסקט. הקדוש ברוך הוא אומר, דרך משה רבנו, אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. דרשו חכמים 3 דרשות ביחס למילה אסקט. איזה מילה זאת? אסקט. דרשה אחת, שהמילה אסקט, דבר אחר, אסקט ושמע ישראל, אומרת הגמרא, כתתו עצמכם על דברי תורה. זאת אומרת, אדם מישראל צריך לכתות את עצמו, לשבור את עצמו, להתאמץ, לעמול על דברי תורה. כדרש לקיש, כמו שאמר יש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר אדם כי ימות באוהל וכו'. אז אדם צריך אם כן להמית את עצמו באוהלה של תורה, לאו דווקא כמו שדיברנו כבר מצד הלימוד והקיום בלבד, אלא בכלל כל מה שקשור לערך שנקרא תורה והופעת התורה דרכו. אז באופן פשוט, מה הגמרא באה לומר? שאדם שרוצה להיות שייך לתורה צריך לחטט את עצמו, צריך להתאמץ, צריך לעמול, כמו שדיברנו עד עכשיו. אבל הרב לוקח את הפסקה הזאת לכיוון קצת אחר. אומר הרב, כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. בואו נתחיל לפרק את זה. המילה קיבוץ, הכוונה קבוצה. זאת אומרת, האדם הוא יצור שחי בחברה. והחברה כולה רוצה לחיות חיים נורמליים, חיים ממוצעים, נקרא לזה חיים באמצע. אבל כדי שהקבוצה, הציבור, החברה, תחיה באמצע, היא חייבת להוציא מתוכה אנשים, נציגים, שהם מוכנים לחיות חיי קצה. הם לא חיים רק חיי אמצע. כלומר, אם העמל של האדם הרגיל הוא להיות באמצע, העמל של נציגי הציבור שאמורים לדאוג לכך שהציבור יחיה באמצע, העמל שלהם הוא הרבה למעלה מהאמצע. בואו ניתן אולי כמה דוגמאות כדי להסביר את זה. בסדר? למשל, מה זמן העבודה של אדם נורמטיבי? שעות העבודה של אדם נורמלי. 8-4, 8-5. יפה. עכשיו תראו לעצמכם שכל בני אדם היו מוכנים לעבוד רק מ-8 בבוקר עד 5 אחרי צהריים, ולא היה מי שמוכן לעבוד מ-5 אחרי צהריים עד 8 בבוקר. סתם דוגמה. ניקח דוגמה בתי חולים, כוחות ביטחון וכו'. אפשר היה לנהל כך חברה? לא. זאת אומרת, צריכים להיות אנשים מיוחדים, יוצא דופן, נציגי ציבור, שליחי ציבור, שמוכנים לעמול, להתאמץ ולהשתדל מעבר לנורמה הרגילה, לנורמטיביות האנושית, ורק אם יש אנשים כאלה בכל חברה, בכל קבוצה, בכל ציבור, שהם מוכנים להתאמץ למעלה מהמאמץ הרגיל, אז כלל החברה תחיה באמצע. תחיה חיים ממוצעים. זאת אומרת, מה שמאפשר את החיים הממוצעים של החברה, זה אנשים שמוכנים לחיות בקצה. זה בעצם מה שזה אומר. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, כדי שקבוצה תוכל לחיות כקבוצה ותיישב את העולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, מה זה ההנהגה הקיבוצית? אותם הנציגים, אותם השליחי ציבור, שליחי הציבור, אותם אלה שמוכנים, שהם אלה שעובדים כדי שהחברה תחיה בצורה נורמלית ותיישב את העולם. אז כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, המטרה האמיתית של אותה הקבוצה שלוקחת אחריות על כל הקבוצה, זה לא כבוד ומשכורת, אלא התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני האדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. כלומר, אם נשאל מנהיג ציבור, למה אתה בחרת על עצמך את המנהיגות הזאת, את השליחות הזאת, את האחריות הזאת, התשובה, כי אני רוצה לדאוג שהציבור יחיה חיים נורמלי. אמנם, כדי שזה יקרה, כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, אז צריכים אנשים יחידיים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה, יוצאת חוץ לגבול האמצעי. כדוגמת, כעבודת אנשי החיל, אנשי הצבא, שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות, יותר מהר חראו לחיים ממוצעים. כלומר, אם לא יהיו כוחות הביטחון, אנשי כוחות הביטחון, שהם עובדים מסביב לשעון 7-24, אז הקבוצה לא יכולה לחיות באמצע. בואו ניקח דוגמה שקשורה ליישוב. כן, זו דוגמה אולי הכי פשוטה, גם מהכירות אישית, אני מכיר את זה מצוין. בסדר? קבוצת אנשים מקימה יישוב. כדי שהיישוב יתפתח, צריך לדאוג לכל הצרכים של היישוב. החל מצורכי הביטחון, דרך הקליטה של המשפחות החדשות, דרך החינוך, וכולי זה הדרך. יפה. כדי שיהיה ביטחון ותהיה קליטה ויהיה חינוך וכולי, נבחרות ועדות. נגיד היישוב מונה כ-50 משפחות, כל ועדה נגיד יושבים שלושה אנשים, שלושה נציגים, אז שלושת הנציגים האלה, ועדת ביטחון, שלושה אנשים האלה, דואגים לביטחון. של מי? לא של השלושה, של כלל היישוב. שלושה בוועדת קליטה, דואגים לקליטה. של מי? של כל היישוב. שלושה בחינוך, דואגים לחינוך של כל היישוב. ברור. יפה. עכשיו, כשאותה הוועדה יושבת למשל במזכירות, יושבת ועדת ביטחון במזכירות, האדם הממוצע שלא נמצא בוועדה, הלך לישון ב-12 בלילה. אבל אנשי הוועדה יושבים אולי עד 3 בבוקר. אז הם, אנשי הוועדה, מוכנים לחיות חיי קצה, כדי להביא את כל הקבוצה לחיות באמצע. זאת אומרת, כל קבוצה שרוצה לחיות חיים ממוצעים, צריכה להנפיק מתוכה אנשים שמוכנים לעמול מעבר לעמל הנורמטיבי המקובל בחברה. ואם לא יהיו האנשים האלה, כלומר, אם קבוצה לא תוציא מתוכה אנשי קצה, אז היא לא תוכל לחיות באמצע. היא לא תוכל לחיות חיים נורמליים. אם אין מי שמוכן לעבוד מ-5 אחרי צהריים עד 8 בבוקר, אז אין חיים. תחשבו שבתי חולים עובדים מ-8 בבוקר עד 5 אחרי צהריים. זהו. צהל עובד מ-8 בבוקר עד 5 אחרי צהריים. שגריר עובד מ-8 בבוקר עד 5 אחרי צהריים. אי אפשר לתפקד ככה חברה. לכן, אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידיים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, שהם באמת אנשים אידיאליסטים, שהם מוכנים לקחת על עצמם אחריות ציבורית, אז כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידיים עומדים לשמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי. רק שנייה, אני מנתק בטעות, זה לא קובה. נורמלי. נורמלי. כדי שאתה תוכל עכשיו לשבת בכיתה הזאת, יש אנשים שעובדים באופן יותר מהממוצע, כלומר, בכל תחום, בכל תחום. זאת אומרת, כדי שחברה תחיה באמצע בכל תחום, היא צריכה אנשי קצה. בכל תחום. בין אם זה בבחירת המקצוע, מקצוע העבודה, בין אם זה מקום המגורים, בין אם זה סדרי עדיפויות, הוויתורים על דברים, וכדומה זה הדרך. תחשוב שכולם ירצו לגור במדינת תל אביב. מה יהיה עם מדינת ישראל? לא הרבה אנשים מוכנים לגור בספר, בגבול. הצרכים אנשים, מתנדבים, איכותיים, נציגי ציבור, אידיאליסטים אלוקיים, שמוכנים לעמול מעבר לעמל הרגיל, כדי שהקבוצה תחיה באמצע. ברור? כך למשל מחלקה בצבא. יש חפשים. בסדר, חייל פשוט. אבל יש אחד שצריך לסחוב את המג. יש אחד שצריך להיות מפקד. יש אחד שצריך להיות הקשר של המפקד וכו'. נכון? אז הם לוקחים על עצמם אחריות יותר מאשר האחריות הרגילה של האדם הממוצע. החייל הממוצע. אומר הרב, אני קצת מתקדם, אז אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידיים עומדים לשמרת עבודת הכלל להתנדב בעבודה הרבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל, אנשי הצבא, שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם, ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות, יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. עכשיו, אותם האנשים שמוכנים להיות נציגי הציבור ולחיות חיי קצה, בשביל שהציבור יהיה באמצע, הם לא מתמרמרים על זה. הם לא מרגישים פריירים, אלא הם מבינים מכוח אישיותם האידיאליסטית האמיתית, הם אידיאולוגים אמיתיים, הם מבינים שכדי שהחברה תחיה באמצע, הם חייבים להיות אנשי קצה. אז הם מרגישים זכות בדבר, עוד טיפה רגע. והם מקבלים באהבה את העול הזה, בתנאי, עם בעלי נפש הם. אם באמת יש להם שייכות לאותם הערכים הגדולים שבשבילם הם מוכנים להיות אנשי קצה. ושמחים בעבודתם. מדוע? באשר יודעים מהם, כי רק בהתנדבם הם, להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. ואם הם לא יהיו, או לא יהיו כמותם, לא יהיו אנשים שמוכנים לחיות בקצה, אז גם לא יהיו חיי אמצע. כן. הלוואי שזה היה נכון מה שאתה אומר. בואו ניקח דוגמה. רוב בני אדם בוחרים מקצוע על פי איזה קריטריונים? בדרך כלל שלושה קריטריונים. כבוד, כסף, כיסא. נכון? לא בטוח שבוחרים מקצוע על פי מה שנצרך לחברה. אלא איפה יש יותר כסף, איפה יש יותר כבוד, איפה יש יותר אפשרות לתפוס עמדה. אבל יש מקצועות שהן מקצועות שהחברה תלויה בהן. למשל חינוך. לא כל אחד מתאים לחינוך, אבל מי שמתאים. למה שילך לחינוך וירוויח עשירית אם הוא היה הולך להייטק? צריך להיות אידיאליסט, בפרט שהוא יכול להיות נגיד גם איש הייטק וגם איש חינוך. כמובן, עוד פעם, כמו שלמדנו, זה צריך להיות תואם לאישיות שלו, כי התורה צריכה להתגלות דרכו. או למשל לגור, איפה אתה גר? האם אתה גר במקום שנוח לך? או אתה גר במקום שצריכים אותך? עוד שאלה חמורה. כמה ילדים יש לך במשפחה? האם מספר הילדים הוא תלוי בנוחות? או מספר הילדים הוא תלוי באידיאל? רק דוגמאות, יש עוד המון תחומים של חיים. אז הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים, הם לצערנו הרב חיים ממוצעים, אבל זה המצב הנורמלי של כל חברה. אדם נורמלי הולך לעבודה, חוזר מעבודה, זה משפחה שלו, סדר היום שלו, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, עכשיו זה מתחיל, שם זה מסתיים. אני חושב, לכן אמרתי בתחילת הדברים, שמי שהוא לומד תורה, ומי שהוא מבין את המגמה של בריאת העולם, ואת עצם אותו חלק מעם ישראל, והוא בונה בתוכו, חוסה בתוכו את המטען האידיאליסטי האלוקי, הוא לא יכול להיות אדם במחאות רגיל, הוא חייב להיות אדם אידיאליסט. תמיד שואלים אותי, מה ישיבה אמורה לייצר? מה אמור לצאת בסוף פס הייצור שנקרא ישיבה? תשובה, אנשים אידיאליסטים אלוקיים. איך האידיאליזם האלוקי הזה יצא לפועל אצל כל אחד מאיתנו? זה כבר. יש הבדלים בין בני אדם. אחד יצא בקודש, אחד יצא מתוך הקודש בחול. בסדר. אבל ודאי שמה שישיבה או בית מדרש אמור להנפיק, הוא אמור להנפיק אנשים אידיאליסטים. אנשי קצה. אנשים שמוכנים לקחת אחריות על החברה. כי אדם הממוצע, הנורמטיבי, הוא עסוק בשלו, בפרטיותו, בפרנסתו. זהו. נכון? לא יכולים להיות כולם אנשי קצה.
נכון.
סליחה?
אין דרישה מהחברה שכולם...
יכולה להיות דרישה, אבל זה לא אופי של חברה נורמלית. אופי של חברה נורמלית, שתמיד יש אנשים שהם חיים את החיים הרגילים, השגרתיים. אני, כן אמרתי, שתי מילים נכונות. הם חיים את החיים הפרטיים, וחיים את החיים הכלכליים. הם, החיים מסתיימים בתחום הפרנסה והמשפחה. זה רוב האנשים. מיעוט אנשים, הם יהיו מוכנים לחיות כל חייהם בשירות לאומי. רוב האנשים עושים שירות לאומי 3 שנים, עושים מילואים פעם בחודש וזה. בזמן מלחמה, הסגולה הישראלית של להיות איש קצה מעשי, מתעוררת אצל כל אחד מישראל. בסדר. אבל ביום יום שגרתי, לא רבים הם אנשי הקצה. אבל בלעדיהם אין חברה. אנשי הקצה הם אנשים אידיאליסטיים שלוקחים אחריות על החברה והם מוכנים, כדי שהחברה תחיה באמצע, לחיות בקצה. להקריב את עצמם, להפסיד כמה דברים בדרך, בשביל התועלת הציבורית. מוכנים? אמורים להיות מוכנים. אני באמת מאמין במה שאני אומר, בית מדרש אמור לייצר אנשים אידיאליסטיים שמוכנים להיות שליחי ציבור, כלומר לחיות בקצה בשביל החברה שתחיה באמצע. ואם הם לא כאלה, אז סליחה שאני מדבר ברור, אז בית המדרש נכשל. ברור שזה מתחיל גם בתכונה. אבל להיות איש קצה זה, גם, זה יכול לבוא בכל תחום, זה יכול להופיע בכל מיני תחומים. אבל זה יכול להופיע בכל מיני תחומים. למשל, גם אני אומר בגודל המשפחה, זה גם סוג של קצה. כלומר, זה צריך להיות תואם תכונה, אני לא אומר שלא, כן? זה צריך להתאים לתכונה הפנימית, הנפשית של האדם. אבל ודאי שמי שהוא בר אחי, אז הוא צריך להיות כזה. כאן, דרך אגב, הסוגיה כאן עוסקת באותם בחורי הישיבה, אם אפשר לומר הראשונים בהיסטוריה, שלאחר חורבן ירושלים, שנהיו הכהנים החדשים, כי הכהנים בזמן שהמקדש קיים, הקדוש ברוך הוא בחר בהם, כל מישהו מזרע שבט לוי. יפה. אבל אחרי שחרב המקדש, נשאר לנו בית מדרש, מקדש מעט. לבית המדרש מי נכנס? כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. עכשיו לבית המדרש נכנסו בחורי ישיבה, שהם גם מבחינת הלימוד, וגם מבחינת הדקדקנות המוסרית והלכתית, כמו שלמדנו בנציב, הם לוקחים על עצמם יותר אחריות מבחינה רוחנית. אז ישאלו את עצמם, למה אני צריך את זה? אני איש עובד, בא ללמוד דף יומי, קובע איתי מהתורה, 3 תפילות ביום, מתנהג כראוי בין אדם לחברו, וזהו. למה להיות בקצה? זה מה שכאן הסוגיה עוסקת. הנה, בואו נסיים את החלק הזה. כן, השרידים אשר השם קורא העוסקים בתורה. הם שרידים. הם מיעוט. הם אנשי החי למשמרת, כמו שיש אנשי קצה בביטחון ויש אנשי קצה ברפואה, יש אנשי קצה בתורה. ועם ישראל זקוק היום להרבה מאוד אנשי קצה בתורה. בין מצד עצם לימודם, עצם עיסוקם, ובין מצד בעזרת השם בהמשך השפעתם לציבור. אז כן השרידים אשר השם קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החי למשמרת, חומה הם על האומה הישראלית בכללה, אני חומה של תורה ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. אם אנשי החי בכל תחום, ודאי בתוך הקודש, בתוך עולם התורה. אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחיים בגבול הממוצע, יגידו יום אחד, אין לי כוח להיות איש קצה, נמאס לי, מה נפרייר, כולם עושים לבתיהם, נכון? אז זה נקרא היום, אני הולך לעשות לביתי. כן? אז אם אנשי החיל, שמסוגלים להיות אנשי חיל, והחיים של החברה תלויים בהם, אם יום אחד הם יתייאשו, וירגישו שהם מבטרים ומפסידים יותר מדי בשביל להיות שליחי ציבור, אז אם אנשי החיל יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אז תהיה המדינה עבודה. לא רק שהם לא יהיו אנשי חיל, אין מדינה, אין חברה, אין קבוצה. כי כדי שהחברה תחיה באמצע, צריכים אנשי קצה, אין אנשי קצה, אז אין גם אמצע. ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים. כי חמאס ושוד יתרבה בה, וידי צריה תשיג לעוטפה, חד ושלום, ולחלותה מעל פני האדמה. על כן התלמידי חכמים, שהם אנשי המשמר זה משמרות הכהונה, אבל אחרי שחרב המקדש, אז מעין מקדש קטן, כך בית המדרש מכונה, מעין מקדש מעט, אז אנשי המשמר זה תלמידי החיים של בית המדרש, צריכים להתנדב, לעבוד עבודה יותר מהמידה הממוצעת. בין בלימוד, בעומק, בהתמדה וכו', כדי להביא שלום לעולם. כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. אז אם כן, מה התחדש בפסקה הזאת? שאף על פי שתכונת העמל היא ביטוי של מהות האדם, שהיא מביאה לידי ביטוי את שותפות הנברא עם הבורא בבריאה, שהיא מחברת את האדם לחיים, שהיא משייכת אותו לאינסוף, כמו שדיברנו בשני השורים הקודמים, עכשיו אנחנו מזהים שתכונת העמל הזאת היא תכונה שמופיעה במדרגות מדרגות, ככל שהאדם הוא יותר עליון מבחינה רוחנית, כלומר הוא יותר מבין את אחריותו הציבורית, כך הוא מוכן להיות יותר עמל. אז מדרגות מדרגות בעמל, אז ככל שאדם יותר לוקח אחריות, יותר עמל, הוא יותר אלוקי. עד לכאן הפסקה הזאת. הפסקה השנייה, כן, עשה, בבקשה.
אמרנו שחלי, המצב האידיאלי זה שכל גבר בישראל יהיה תקופה מסוימת בישיבה,
כדי
באמת
לייצב
את עצמו מבחינה רוחנית.
ולפי זה מובן יותר. לא רק לייצב את עצמו מבחינה רוחנית, אלא למקם את עצמו אולי כשליח ציבור.
לא, אבל
נכון.
זאת אומרת שכל הגברים בעצם...
כל אחד למדרגתו. כל אחד למדרגתו. אני לא יכול לשמוע משפט שאני הולך לעשות לביתי. אדם כללי, אדם ציבורי, לעולם לא הולך לעשות לביתו. כי גם כשהוא עושה לביתו, עומק הנפש שלו הוא כללי, הוא ציבורי. אז יכול להיות שהוא עושה לביתו. איזה מין ביטוי זה? אלא מה זה מראה? שגם שהיית אדם ציבורי לא היית ציבורי. תפקד את התפקודים ציבוריים, אבל בנפש שלך אתה לא ציבורי. פעם הייתי עם קבוצה של בנות שירות לאומי. שאלתי אותם, כמה שנים אתם עושות שירות לאומי? אמרו לי שנה. שאלתי פעם שנייה, כמה שנים עושות שירות לאומי? חשבו שנעלפתי שם שנה, אמרו שנתיים. פעם שלישית, כמה שנים אתם עושות שירות לאומי? עד שנפל להם הסימון, כמה שנים? כל החיים. אנחנו שרתים של האומה. שירות לאומי. זה לא משנה אם אתה חייל או אם אתה אזרח, מה זה משנה? כן, גלעד, מה אתה אומר?
המדרגות הן גם באופן פרטי, כל אחד כמה שהוא יכול להוציא את המדרגה שלו, וגם באופן חברתי, אז אני רוצה ש... מה הכוונה פה שככל שהבן אדם עומד יותר, נכון?
עוד פעם, מה אמרנו? אמרנו שהתורה צריכה להופיע אצל כל אדם לפי אישיותו. יפה. אז קודם כל, כמו שאמר מקודם נאורי, זה תואם לאישיות. ב', חוץ מזה שזה תואם לאישיות, יש גם כאן לקיחת אחריות. עכשיו, כמובן, אדם לא יכול לקחת אחריות על מה שלא תואם את האישיות שלו. זה לא יחזיק מעמד. אז אדם שמזהה שיש לו כוחות להיות איש קצה בגבול גזרה מסוים, בפונקציות מסוימות, הוא חייב להוציא את, את, את הכוח הזה מהכוח אל הפועל.
העמד שלו יוציא לפועל את המדרגה שלו.
בדיוק.
זה לא...
לא, לא יחסי, לא יחסי, לא תכוונתי יחסי. צודק. לא, מה שתכוונתי כן להגיד, שלפעמים אתה רואה שיש אנשים שיש להם פוטנציאל גדול מאוד, והם מבטרים לעצמם, ולא מוצאים מהכוח אל הפועל את היכולות האמיתיות שלהם, את התורה כפי שצריכה להופיע אצלם, שהתורה כפי שיכולה להופיע אצלם, זה להיות שליח ציבור. כי הם מבטרים לעצמם, כי יותר נוח להם ככה, כי כולם עושים ככה, כי הם מרגישים פריירים. זה קלקול גדול. כן.
כי הם מבטרים לעצמם בגלל שהם רואים
שיש
יותר מדי אנשי קצה.
איך?
יש יותר מדי אנשי קצה,
והם צריכים... אל תדאג, אין יותר מדי אנשי קצה. בדור שלנו אין יותר מדי אנשי קצה. יש יותר מדי אנשי קצה?
כרגע לא, אבל
זה המצב. עוד פעם, תמיד אנחנו נצטרך אנשי קצה ביחס למשהו אמצע, הכל יחסי. כשהעולם יגיע לתיקונו, כולם יהיו אידיאליסטים מושלמים. יופי. בסדר, אבל עד שנגיע לשם, צריכים אנשי קצה. רבותיי, למה אנחנו מתחכמים? כשאתה שואל את עצמך איפה אתה הולך לגור, תשאל את עצמך איפה צריך אותי ולא איפה נוח לי. זהו. בוא נתחיל בזה. איפה עם ישראל זקוק לי? לא איפה נוח לי להיות. שאני מסכים שבשלב ראשון של חיים, זוג צעיר וכו', אז שהם בשלבי בנייה, בניין עצמי, פה ברור שהם צריכים להיות במקום שהוא הכי יצמיח אותם בשלב הראשון. אבל, וזו תקופה חשובה מאוד ששם, שבתקופה הזאת הם צריכים להיות במרכאות אגואיסטים לעצמם, הם בונים את עצמם, אבל מתוך המבט של להיות שליחי ציבור. אז הלומד על מנת ללמד. כלומר, אני כרגע בונה את עצמי או את משפחתי כדי לתת לציבור בהמשך. בסדר? אז כרגע, כדי שאוכל לתת לציבור בהמשך, כרגע אני צריך לבנות הכי נכון את עצמי. ויכול להיות שאני צריך לגור עכשיו בחדר במכון מאיר. יכול להיות. אבל לא כל החיים אני באתי לגור בחדר במכון מאיר. אדם נכנס לתחנת הדלק, ממלא את המכונית בדלק. לא ראינו שאדם אחרי שמילא את המכונית בדלק, בדלק נשאר בתחנת הדלק. נוסע. איפה צריכים אותנו? איפה המשרד זקוק לנו? ולא איפה נוח לנו. כן. זה הפוך מהתרבות. כן? אנחנו חיים בדור שמחפש את אזור הנוחות. אזור הנוחות בכל תחום. בעיסוק המקצועי, במקום המגורים וכו', בכל תחום. השאלה זה לא איפה נוח, אנחנו לא מחסידות נוח. נוח לא לאדם שלא נברא, השאלה איפה צריך אותך. כן.
בעצם המפגש עם התורה מצמיח את
האנשי
קצה, או שהעמל בתורה...
עצם המפגש עם התורה, ובעיקר העמל בתורה, הוא מצמיח את התכונה הזאת. זה מה שאמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמתעצמו עליה. לפי הפירוש של הרב בעיניה, מה זה נקרא דברי תורה מתקיימים? שאתה איש קצה. שאתה שליח ציבור, שאתה לוקח אחריות. אז מי שממית עצמו עליה, דברי תורה מתקיימים בו. מי שלא מוכן להמית את עצמו בשביל הציבור, אז דברי תורה לא מתקיימים בו. אבל יש לו זקן ארוך וציציונות בחוץ, והוא מתפלל 18-18 דקות. בסדר, אז מה? אבל הוא לא שליח ציבור. אני אומר את זה בשפה הכי ברורה. אם מכון מאיר ודוגמתו לא יצמיחו אנשי קצה, מי יצמיח? מאיפה זה יופיע? מהדור שמכרו לסמארטפון? מהדור שמכרו לרייטינג? מאיפה זה יופיע? משותי האלכוהול למיניהם? מאיפה זה יגיע? אם לא מבית המדרש. מאיפה זה יצמח? ואני לא אומר שכל מישהו לא בית מדרש שהוא שותה אלכוהול וכו', לא התכוונתי לזה. אבל האדם הממוצע היום בעולם וגם בחברה הישראלית הוא אדם שבסופו של דבר, בתחילתו של דבר, כל מה מפמפימים לו, מימוש עצמי, תדאג לעצמך, תטפל בעצמך, תסתדר בחיים וכו'. אז איך הוא פתאום יהפוך להיות אידיאליסט? ואם הוא אידיאליסט, אז כולם מסתכלים עליו, בואו מה שהוא הסתובב לו שם. שוגע, פרייר. ואז הוא נשבר. אנחנו צריכים להיות גיבורים, במובן הזה. טוב, עד לכאן הנקודה הראשונה. נקודה השנייה, שהיא זווית אחרת, אבל הכל קשור להכל, כמו שאמרנו מקודם. אורות התורה, פרק ז', פסקה א', הפרק שם, בפרק ז', עוסק בסוגיית ביטול תורה. וכאן הרב נוגע כאילו בנקודה אחת, אבל בנקודה מאוד עמוקה. בואו נראה. ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. אז קודם כל הזכרנו באחד השיעורים בזמנו, שביטול תורה זה לא רק כמה זמן אני לומד, או איזה הספק אני לומד, או איזה עומק עיון אני לומד, אלא שיש נתק בין דברי התורה שאדם יודע בשכלו, לבין דברי התורה האלה שהוא יודע בשכלו, שלא חדרו ללבבו ולא הפכו להיות תוכן החיים שלו. הנתק בין הידיעות לבין החיים. אני לא חי את מה שאני יודע. זה נקרא ביטול תורה. אומר הרב, ישנן כמה סיבות. יש כל מיני סיבות שמעכבות את האדם מדברי תורה, שמה? לא שהוא לא ילמד, או לא שלא ילמד מספיק בעיון ובהספק וכו', אלא שלא ייכנסו בלבבו. לבבו, שני ביתים, לבבך, יצר טוב ויצר רע, דברי התורה לא נכנסים בעומק האישיות שלו. עד כדי כך שהתורה, הערכים של התורה, חיים בקרבו. אומר הרב, אז אם כן, אז אם יש סיבות שמעכבות את זה. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש. זאת אומרת, אדם חייב לברר לעצמו מהי הסיבה. יש, תכף נראה, סיבות חומריות ויש סיבות רוחניות. למשל, אדם רואה שהוא לא, הוא לא, הוא מאמין שצריך להיות סבלן, הוא למד על מידת הסבלנות, אבל בפועל הוא רואה שהוא מאוד כועס. שיכול להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת רוחנית. הוא כנראה לא עמיק בלימודו, כנראה לא עבר את התהליך הפנימי של ההפנמה וכו'. יכולה להיות סיבה חומרית שהוא פשוט חסרות לו שעות שינה, ואדם שחסרות לו שעות שינה באופן רציף, הוא עצבני. אז הוא יודע את החשיבות, אבל פשוט חסרות לו שעות שינה. יכול להיות דבר כזה. לכן ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש. לפעמים, תכף נראה, יש סיבות חומריות, לפעמים סיבות רוחניות. כי רק אם הוא ידע את הסיבה, כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. הנה עוד פעם, ההגדרה של ביטול תורה, הוא ממלא אי ביטול תורה, שליבו נפתח להיות קשור בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה, הוא יהיה עמל, להסיר את הסיבה, אבל זו לא הסיבה הנכונה. יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מהכפתו עכשיו, והסיבה שולטת עכשיו שהיא מהכפתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בינה. למשל, ויחשוב שהסיבה היא רוחנית, שהוא לא מספיק לומד, הוא לא מספיק עובר את התהליך הרוחני, הוא לא מספיק חסין בפני הלחצים החברתיים, ופשוט הוא לא שם לב שחסרות לו שעות שינה. אז הוא כל הזמן עכשיו עוסק בכל מיני עניינים רוחניים, איפה הבעיה נמצאת, ובעצם הוא צריך ללכת לישון. להשלים שעות שינה, זה הכל. וכן להפך. אז העמל צריך להיות מכוון מטרה. כלומר, אם בפסקה 5 ראינו שהעמל הוא שונה מאדם לאדם, הוא שונה משקצה לאיש האמצע, פה, ב-6, העמל הוא גם שונה ביחס לכל אדם, ביחס לכל סוגיה. למה אני צריך לכוון את העמל שלי? כי אם לא יודע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת, שהיא באמת אינה מהכפתו עכשיו, הסיבה שולטת עכשיו, שהיא מהכפתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה ויעמוד אדם מבוכתו. אומר הרב, הסיבות הללו יש מהן שהן רוחניות, ויש שהן גשמיות. יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש, למשל חוסר הבנה, חוסר לימוד, וכו', ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול, למשל, כמו שאמרנו, עייפות וכדומה, זה הדרך. אז אם פסקה 5 בעצם באה לברר שהעמל הוא דבר יחסי אצל כל אדם, פסקה 6 באה לברר שהעמל הוא דבר יחסי ביחס לכל נושא שאליו מתייחס האדם. וצריך לדייק את העמל, להשלים את הסיבה שהביאה לחיסרון. בסדר, אז המשותף לשתי הפסקאות האלה, זה שבעצם, אף על פי שתכונת העמל היא תכונה כללית אצל כל האדם, ודאי אצל האדם מישראל, אבל יש גם עמל יחסי, בין ביחס לבני האדם, כל אחד לפי עניינו ביחס לאחרים, ובית אצל כל אדם ביחס לנושא או לעניין או למצב שבו הוא נמצא, שאם יש כרגע איזה שהוא מעכב, אז הוא צריך לעמול ביחס להסרת המעכב הזה, ולא ביחס להסרת מעכב אחר. בסדר רבותיי? יישר כוח, סיימנו. אנחנו, בעזרת השם, מחר אני לא נמצא, אז יום ראשון אנחנו מתחילים לימוד תורה. אנחנו בסדר עם הקצב, קצת רצנו בעמל תורה, בסדר. מדף 27 עד כמעט הסוף לימוד תורה, ואחרי זה חיי תורה. אלה שני נושאים שנשארו לנו, בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.